מלכה, מסביר את העניין, קלה מצד ההשגה במקומה בקבלתה מהעליונים. מצד יחוסה, תפתף זה מושג קבלי לתפארת. יש משהו בשבת, ודווקא בהשתמשות ולקרוא לשבת או השבת, כנסת ישראל, קלה, זה מצד, פה הרב קורא לקלה דווקא כפשוט או שבת, אבל מצד מה? מצד שיש בשבת השגה גבוהה 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 גבוהה, שאין לנו כל כך אולי מגע מוחלט עם הדבר הזה, אבל יש איזה ציפייה מיוחדת, איזה עליונות אדירה שמופיעה מכוח קדושת השבת. אבל כשמשתמשים במלכה, זה מצד העם, דהיינו השגת הנבראים. זאת אומרת, מה שאנחנו משיגים, מלכה, איך נסביר את זה טיפה יותר, זה משהו שהוא בר השגה, משהו יותר שמחוברים אליו, וקלה זה משהו מצד שגדול מאיתנו. נסביר, בשבת, שאור הנשמה יתרה מוסיף דעת, אנו משיגים מה שהיה נעלם ממנו קודם, והיה בלתי שייך אלינו. אם כן, הייתה נקראת קלה. שלב ראשון בשבת, ישנה השגה רוחנית גבוהה אלוקית, מדרגה למעלה ממה שאנחנו יכולים להשיג. שזה לא מותנה במה שאדם מבין, מה שהוא משיג, לפי המדרגה הרוחנית שלו, אלא עצם זה ששבת באה לעולם, מתגלה בעולם מדרגה עליונה, שפה היא נקראת קלה. אבל, תכף ומיד, כאשר מושג לנו זה האור, היא מלכתה. זאת אומרת, בשלב שלוקח לנו זמן עיכול, לאט לאט אנחנו מתחברים למדרגה של השבת, לאווירה של השבת, אז זה משהו שיותר כבר מעוקל, מחובר אלינו. ולכן שבת נקראת מלכתה, בשלב שני. וגם עליה ודאי, בעצמותה ודאי האור נוסף בזה, שלא נחשוב שזה נשאר באותו מדרגה, אבל שאני יותר השגה. בואי קלה, שלב ראשון, לאחר מכן שבת מלכתה. אמנם נחשב שם לב, נכון, בואי קלה, בואי קלה, ככה זה מופיע פה בסידור בעולה טריה, אבל ודאי נוסח ספרדים זה בואי קלה גם שבת מלכתה, ואני חושב שנכון אשכנזים אין את זה, נכון? יש להם רק בואי קלה, בואי קלה. או שיש שבת מלכתה? אז אולי זה ספרד. כי פה זה אשכנז, וכתוב רק בואי קלה, בואי קלה. אבל גם כן, בואי קלה, בואי קלה, שבת מלכתה, כן, גם? כי עושים בואי קלה, בואי קלה, וזה נגמר. הספרדים עושים גם בואי קלה באמצע, שבת מלכתה. מה יש לך ספרד? אז תבדקי שם. אני זוכר בישיבה אין. בישיבה לא אומרים. בישיבה כנראה, אבל כל הזמן אשכנז, אני לא יודע. בואי קלה, בואי קלה. תוך אמוני המסגולה, בואי קלה. טוב, אני לא זוכר, אבל רשום. ומה שאנו מדברים בהשגת עצמה, אינו כאם ראשית גילוי ההשגה. עצמות השבת, יש בו משהו ראשיתי, כי הקלה אינה משגת עומק מידותיו והנהגתו של החתן. יש משהו ראשיתי בקלה, משהו מאוד 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 נחשף, משהו שמאוד מאוד מתרגש לפגוש פה משהו גדול. קלה שנכנסת לחופה, אז זה ציפיות אדירות, תפילות אדירות, התרוממות הנפש, מה שנקרא קלה משון קלוט, משהו שציפייה אדירה, שהציפייה הזו, התרגשות כזו מיוחדת. דווקא בכניסת השבת אנחנו מזכירים את הקלה, כי מופיעה פה מדרגה גדולה שההכרה היא לא ההכרה של מפגש, אלא ההכרה של ציפייה, של קלטה נפשי, הנפש חפצה להתחבר על הדבר הזה. ולכן בערב שבת מופיעה הראשית הזו, כמו קלה, קלה כפשוטו, שאינה משגת עומק מידותיו והנהגתו של החתן. היא עוד לא מכירה, אבל היא ביררה, היא מכירה בזה שיש פה איזה גודל, שהגודל הזה ילך ויתברר ויתגלה. אבל הציפייה הראשונית היא אדירה, היא מוחלטת, ורק עתידה להשיג במשך יום יבוא. יום שכולו שבת, שזה ביום, בבוקר, שאז תקראי אישי, שזה לא קלה, אלא אישי. אך השמחה תהיה כמסוס חתן על קלה. תמיד, גם שהאור מופיע בשלמות, השמחה היא כמסוס חתן על קלה, מצד ריבוי התחדשות האור תמיד. שיש בה את הבחינה הזו, גם שהשגנו את ההערה הגדולה, תמיד זה כמסוס חתן על קלה, תמיד התחדשות. חתן וקלה תמיד זה ביטוי להתחדשות מתמדת, ללמוד, ליצור, להתמלא, להתפעל. כמו שהוא מביא פה, התחדשות האור תמיד. ונזכה כולנו בעזרת השם במהרה לאורו, זכות וקניין גמור. שזה קניין גמור, שלהשיג את הדבר זה כל הזמן להתחדש ולגלות ולחשוף עוד ועוד התחדשויות. על כן בכל יום השבת אנו אומרים ביום עצמו ישמחו במלכותך, שם כבר המלכות מופיעה בפועל. וכניסת השבת זה בואי קלה. זאת אומרת, יש משהו דווקא במלכה שהיא כבר, יש לה כבר שליטה. קלה עדיין היא מכירה, עדיין היא נחשפת, עדיין היא מתמלאת בגעגוע הזה כדי להגיע אל הייעוד שלה, אל השלמות שלה. והשלמות של הקלה זה להיות מלכה. מלכה זה כבר שלטון בפועל. בעזרת השם, שנזכה להתמלא מזה. יכול להיות שפעם הבאה אולי נביא איזה משהו על כל הבתים פה. נראה, בלי נדר. בעזרתו יתברך. אגב, זה מאוד קשור גם לט"ו בשבט, כל החיבור אל האדמה, איך האומה מתעוררת מתוך איפה יש פה אדמה בלך דודי? יש פה אומה. אבל כן, רב לך שבט בעמק הבכה, משם הכל מתחיל. החושך, לצאת מחושך לאור, כפשוטו. זה השבת, להרגיש, לחוש את הבחינה הזאת. נכון, בארץ ישראל זה מאוד מאוד בולט, המיוחדות הזאת, שזה, אנחנו, ברוך השם, אני חושב אולי כולם, שנולדנו פה, ונולדנו למציאות של אור. ברוך השם, לא, אולי היינו במה שנקרא, אולי מישהו קפץ, טיול, זה, לא יודע מה. זה לא נקרא. לא נקרא. זה לא אומר שזה מותר, אבל זה לא להיוולד או להשתייך לטומאת העמים כפשוטו. ואולי זה עוזר לנו להבין אולי את הבחינה של השבת, שזה כמו הבחינה של ארץ ישראל, אבל גם זה צריך להתמלא המון המון בקדושה וטהרה כדי לקלוט. אבל כן בשבת, זה אווירה אחרת, אין מה לעשות. ודאי בוודאי גם ארץ ישראל. גם ט"ו בשבט צריך לקבל אולי מקום בדורות שלנו, מקום משמעותי יותר. לא רק איזה ברכה או לא יודע מה. מקום שהוא הרגשה כזו שאנחנו בצמיחה ואנחנו מחוברים. וממילא גם ביחס לכל המצב הזה. עם כל המורכבות של המצב הזה, ולזכור מה העיקר. אני שומע חדשות, אני כבר כל פעם מחדש אולי אומר עליי, אני צריך להפסיק. אבל זה ט"ו בשבט, זה להתרומם על החדשות, להתרומם על מה הרחש והבחש, ולהבין שאנחנו מחוברים, נטועים, מלאים בעזרת השם, מאור קדושת ארץ ישראל, אמן. אנחנו נראה בעזרת השם, סיימנו בורר, נלמד את מלאכת דש, שהיא קשורה מאוד למלאכת, מה שאנחנו מכירים, סחיטה היום. אבל דש, אם עסקנו בבורר, בורר זה שלב מתקדם מדש. בורר אמרנו שיש לנו הפסולת מופרדת, זאת אומרת הפסולת זה הקליפה של הגרעין. אגב פעם, הלחם המשובח היה לחם בלי קליפה. מה שנקרא היום לחם, לבן. היום הלחם המשובח זה לחם מלא עם הקליפה. למה זה השתנה? שיודעת משהו? כן, אבל למה פעם? מה פעם לא חשבו על בריא? לא, אז גם בבית המקדש יש לזה גם מעלה כזאת של הקליפה. זה פסולת. אולי היום יותר מכירים, אבל יכול להיות שגם החיטה של פעם הייתה בריאה יותר. אז יכול להיות ככה, ודאי אומרים את זה. שהחיטה של פעם הייתה בריאה, והיום היא עברה כל מיני שינויים כאלה ואחרים, שיש בה חייבים את הקליפה כדי ליצור עיכול בריא. יכול להיות שגם המערכת העיכול השתנתה, זה גם עוד יכול להיות נחלשה. כי החיטה בחז"ל, זה להוציא את ה... זה פעולה. להוציא את הקליפה זה אומר לאכול את הדבר עצמו, לא את הקליפה אלא את התוך, שזה גם מאוד מאוד שייך לט"ו בשבט. וט"ו בשבט אנחנו פותחים בחיטה, בסדר הארץ. מה העניין דווקא בחיטה? יש משהו בחיטה שזה המיצוי. להסיר את הקליפה, זאת אומרת, להיפגש עם התוך הפנימי, הפנים פנימי, ויש לזה משמעות, להסיר את הקליפה ולפגוש את הגרעין, ומתוכו להוציא ממנו, על ידי מה? על ידי פעולה של קטישה, על ידי פעולה של תחינה, שגם אם בעזרת השם תוכן, והמיצוי הזה הוא שייך למידת הענווה הפנימית, להבין שמה? שכדי להתאחד בצורה שלמה, שזה רק בקמח לבן, שזה להסיר את הקליפה. הקליפה מפריעה להיות גוש אחד, נכון? קמח שהוא מלא, אומנם הופך להיות בצק, הוא מגיע לרמה של בצק, אבל האחדות של הקמח, של הבצק בסוף, לבן, הוא ודאי, הוא יותר מאוחד, הוא יותר, הקליפה היא מפריעה, היא מפרידה. ובט"ו בשבט, חלק מזה שקידמנו את החיטה, כי היא הופכת להיות אחד, שזה ודאי מבטא את האחדות שבעם ישראל, את המיצוי הפנימי שקיים. כל השבעת המינים בסוף, אנחנו מכירים יותר אולי את הרימון, שזה משול לעם ישראל, אבל כל שבעת המינים, מבטאים, הקדושה שלהם היא קדושה משולה במדרשים, בספרים הפנימיים, לעם ישראל. כל שבעת המינים, כולם, הרימון יותר בולט, אבל זה נכון בכולם. אם זה בצדיקים בעם ישראל, אם זה באחדות בעם ישראל, אם זה בפשטות בעם ישראל. מה זה פשטות? איך? שעורה. שעורה זה פשטות. יש את זה, בטח יש לכם, לא? אתם תכינו בטח כל מיני כאלה, נכון?
כן.
יש לזה חשיבות גדולה. אז במדרשים הזה הכל, הכל, זה משלים לעם ישראל. אז נחזור לענייננו. אז דש, זה, עסקנו בורר. בורר אחרי שהפרדנו את הקליפה, וזורה, זה, מזיזים אותה, מעיפים אותה על הצד, יש אבנים שנשארות עם החיטים, אז מוציאים את האבנים, שזה מוציא את הפסולת מהאוכל. דש זה פעולה מקדימה. דש, אחרי שקוצרים את החיטה, צריך, מה לעשות? לדוש. מה זה לדוש? זה, יש איזה משהו כזה, זה, איך זה נקרא, הברזל הזה, השפיץ הזה, שהוא מפריד את החיטה מהקליפה שלה. ואז הוא מוציא את החיטה נקייה בלי קליפה. הגדרת מלאכת דש זה כל אוכל, שימו לב, כל אוכל שהוא כנוס בקליפה שלו, ואני רוצה להוסיר את הקליפה כדי להגיע אל האוכל, זה מלאכת דש. כל אוכל, תפוז, אני רוצה להסיר את הקליפה, זה דש. אבל, אנחנו יודעים, מקלפים תפוז, ודאי. אז יש דבר כזה, חלוקה נוספת. כל דבר שדרכו להיעשות בבית, זאת אומרת, תפוז, אני מקלף אותו ואוכל אותו מיד. זה דרכו. משהו, זה כמו בורר. אם אני עכשיו מקלף את התפוז, לאכול אותו לאלתר, או בוטן, או הבוטנים גם של פעם, נכון? הבוטנים, נכון? כמעט, אבל יש את זה עדיין בשוק. בפסח יש לנו דברים, שקד, בוטן, אגוז, עם הקליפה הקשה שלו, שאני, אין לי בעיה גם לקחת פטיש, נכון? מותר פטיש? נלמד מוקצה בעזרת השם. מזל שיש לנו שנה מעוברת. אפשר להספיק עוד טיפה. אז כל זה שאני מסיר את הקליפה, זה דש, כי אני מסיר את הקליפה להגיע לפרי, כל עוד שזה לאלתר, אבל זה צריך להיות לאלתר. אני לא יכול לקלף סתם בוטנים ולאכול אותם עוד שעה. אני יכול לקלף בוטן, אני יכול אותו עכשיו, לאלתר, סמוך. נכון, אני יכול לקלף כמות, כמו בבורר, לקלף כמות ולהגיש אותה, ויכול להיות שיוכלו אותה בסעודה עוד חצי שעה. או לצורך סעודה, אותו דבר. כמו בורר של דש, כמו לאלתר של דש, גם בורר של, גם לאלתר של דש. כן. אז אין בעיה, זה אמרנו כמו בבורר, בדיוק מה שאמרתי. אני יכול גם, גם לצורך סעודה, אני גם יכול. אם אני יודע שבסוף הסעודה אני רוצה להגיש סלט פירות, לקלף את התפוזים ולהכין סלט פירות לסעודה, אני יכול, סמוך לסעודה, גם אם זה יאכל בסוף הסעודה בעוד כמה זמן? כמה סעודה, כמה זמן לקחת?
שעתיים.
זה טוב. יותר אפילו? יפה, יש מה ללמוד. מה, שעתיים אוכלים או? ברוך השם, איזה יופי. זה עניין של השבת, לשבת, נכון? לפעמים ממהרים, עייפים, זה. צריך להבין שסעודה, ולכן גם צריך לתדלק בעניינים, נכון? תדלק בכיבודים, פיצוחים, כדי שזה יתארך. צריך גם לשים דברים, נכון? צריך להתחזק בזה. אז סעודה, נכון? סעודה צריכה לקחת זמן. ברוך השם. אז אם אנחנו לפני הסעודה רוצים לקלף את הפירות, עור, בוטנים, שקדים, אבל זה בבוטן, שזה אדום, זה פחות בעיה. למה זה פחות בעיה? הבוטן, אני אומר, בוטן יש בו את הקליפה האדומה שלו, נכון? זה פחות בעיה, זה לא בדיוק דש. למה זה לא דש? כי יש הרבה אנשים שאוכלים מה? גם את הקליפה. מה אומרים על זה? בריא או לא בריא? זה שזה דיבור. זה, אם זה מלח לא, אבל יש כאלה בלי מלח. אם זה של הסקיות, זה לא, זה ודאי שלא. שמים מלא מלח, לא יודע למה. אבל אם בוטן שמכינים אותו בבית, זה יותר בריא הקליפה? אומרים שתמיד קליפה זה בריא אולי. למרות ששמעתי, אשתי שמע שבאורז מלא עדיף שלא. יודעים למה? אורז מלא עדיף שלא. פעם היינו קונים אורז מלא, הפסקנו. כי איפה שלא יודע מה, בסין או לא יודע מה, משקים אותו עם לא תמיד מים נקיים. ומה שמצטבר, לא יודע מה, הפסולת של המים מצטברת בקליפה. אז עדיף לקנות אורז לבן. ללמוד את הדברים האלה, זאת שם אתם עוד מעט מקימות בית. מה לקנות, מה לא, בואי קלה, כבר למדנו. עשינו הכנה מקודם. אז דש, דש זה כל דבר שאני מקלף אותו כדי להגיע אל האוכל, דש יהיה מותר רק לאלתר, כמו בבורר, כמו שאמרנו. אם זה משהו שנעשה בבית, עכשיו פה אני מוסיף עוד חומרה של הרמ"א, חומרה של הרמ"א, שהרמ"א אומר דבר כזה. ברור שדבר שלמשל כתוב בגמרא, בדש כתוב בגמרא, יש מה שנקרא מכבדת של תמרים. מכבדת של תמרים זה ה... נכון? הבנתם או לא הבנתם? תמר. תמר הוא לא מחובר ישירות ל... לא מוצאים תמר מהעץ, נכון? מוצאים את ה... פעם זה היה מטטה פעם, בחזל. זה היה מטטה, ומטטים עם זה את הבית. מוצאים את כל התמרים, לא מוצאים תמר תמר. חותכים כביכול את הענף המרכזי, שבו מחוברים מלא מלא תמרים. אז מכבדת של תמרים, בלשון הגמרא, זה דש. למה זה דש? אתה קוצר, שלב ראשון קוצר את הענף, ואחרי שאתה קוצר את הענף יש עוד פעולה, שאתה רוצה גם להוציא את התמרים, לאכול אותם. זה בלשון הגמרא דש. ודאי בוודאי שאם אדם בשדה עושה, לוקח, מוציא, למרות שזה קצור, בדבר שיש בו, שאתה קוצר אותו, נכון, אין בעיה לקחת, למשל אם קצרתי, יש לי, מה יש לי למשל? הדס, קצור, אין לי בעיה לקטוף לו עלים בשבת, נכון? אם זה במים, כן, לא במים, יש לי הדס פה, ענף של הדס, יכול לקטוף לו את העלים, איך? לקרוע, דבר שאני הורס אותו בשבת, אין בעיה. מקלקל בשבת, אין בעיה. סתם לקרוע דבר, אין בעיה. דבר שאני קורע אותו ואני רוצה את ה... יש לי תוצר בדבר, יש לי משמעות בדבר, זה מלאכת קורע. אבל סתם לקטוף הדסים, אין איזה משמעות. כן, מה שכתוב, ודאי. מה שלא מחובר לקרקע, כן. אבל בתמר הזה, במכבדת, אם אני כותב תמר, זה מלאכת דש. למה? כי מלאכת דש, התמר הזה, כדי להגיע, לאכול אותו, אני צריך לעשות עוד פעולה. להסיר אותו, המכבדת זה מה שעוטף אותו. ולכן, ודאי בשדה, לכולי אלמה, אני לא יכול לכתוב, גם אם זה קצור. בשונה משאר הדברים, יש לי עלה של נענה, אני יכול לקטוף ממנו, אין בעיה. שבת, שהוא קצור, שוב פעם, קצור, לא מחובר לאדמה. קצור. כמו מלפפון שאני חותך אותו לשתיים. כן, פטרוזיליה. קוטפים, נכון? אז מה, שמים את הכל? קוצצים גם, אין בעיה לקצוץ אותו, הנה. יפה, יוצא, תחדש. העניין הוא כזה, שתמר בשדה, מלאכה בשדה, אסור לקטוף את התמר, להוציא אותו מהמקום הגידול שלו. וכן גם, למשל, בננות זה שאלה מעניינת, כי בננות זה גם מגיע בכובדות. עכשיו, יש חומרה של הרימה של האשכנזים, שדבר, לא, זה לא כזה חומרה גדולה, אבל דבר שלא, מה שעושים בשדה זה לכולם. בשדה למשל, זה פשוט, נגיד להפריד בננות, זה ודאי שאסור, למה? כי בשדה אני עושה את זה לא לאלתר, זה פשוט שאסור. אבל יש חומרה של הרימה, דבר שהרגילות לעשות את זה לא בבית, אלא בשדה, שימו לב, אסור לעשות בבית. למשל, אם אדם קנה לראש השנה מכובדות של תמרים, כמות, שרוב העולם, רוב העולם, קונה תמרים בקופסה, במשקל, אפילו בראש השנה, קונים עם הדבר הזה? הרוב העולם לא. מביאים את העלים האלה? הרב ליאור רצה, אני שאלתי פעם את הרב ליאור, הוא אמר שבראש השנה, הרב ליאור שאל אותו שבראש השנה גם לאשכנזים יהיה מותר, אם קונים את ה, מה שנקרא את התמרים הצהובים, נכון? לברך עליהם שהחיינו, והם מביאים אותם עם הענף, שזה רגילות, יש איזו רגילות בראש השנה, לא, לא, זה משהו אחר. המלאכות האלה אסור לקצור בראש השנה. גם דש אסור, גם בורר אסור. זה, יש מלאכות, מה שמותר אוכל נפש בחג, זה רק מלאכות שאם אני אעשה אותן מערב יום טוב, ייפגם. כמו למשל בישול. בישול שבישלתי היום ואתמול, אז מה? זה לא אותו דבר, משהו טרי טרי, נכון? לחם שיוצא מהתנור הוא לא כמו לחם שנוצר אתמול. נכון שהיום יש מקררים וכדומה שכמעט ואין הבדל, נכון? כמעט ואין הבדל. אם לחם לוקחים אותו ומקפיאים אותו ומפשירים אותו, כמעט, אמנם בלחם זה יותר בולט, אבל אוכל שבישלתי אותו אתמול והוא במקרר ואני מחמם אותו היום, על פלטה, כמעט ואין הבדל. אולי יש אנשים שמאוד מאוד, יש להם רכוש מאוד מאוד מפותח של אוכל, יכולים להרגיש, אבל למרות שבפועל רוב העולם לא מרגיש, תביא לי עכשיו אוכל שבושל אתמול או היום, לא, אני לא יודע, רוב העולם יודע לזהות, עדיין הדבר הזה מותר ביום טוב לבשל, לאפות, אבל מלאכות שהן לא קשורות, שהן לא נפגמות, כמו קוצר, לא משנה אם תפוח קצרתי אותו היום או אתמול, עגבניה היום או אתמול, ולכן קוצר ביום טוב אסור, הוא עדין גם בורר ודש, סוג אחר של בורר ביום טוב, אולי קראת איזה, לא יודע, שבועות אולי, נלמד קצת פחות יום טוב, בין את זה, מה שנזכור. אז הרימה אומר דבר כזה, שאם רוב העולם, הרימה מביא דוגמה, אם איזה דוגמה הרימה מביא בשולחן ערוך, יש שקד, עכשיו מכירים, ברוך השם. שקט שהוא בעץ, כותפים אותו, יש לו קליפה ירוקה. ואחרי הקליפה הירוקה יש לו קליפה חומה. הרי מה אומר? הקליפה הירוקה היות ורוב העולם לא מכניס הביתה שקדים עם קליפה ירוקה. רוב העולם, אני צודק או לא, קונים שקדים עם הקליפה החומה שלהם, מקסימום, נכון? או היום בכלל, היום רוב השקדים בשוק בכלל הם אפילו בלי קליפה, אבל עדיין יש בשוק קליפה חומה, זה נמכר, ולכן יהיה מותר לקלף לפי הרימה בבית, כי עדיין זה מלאכה שעושים בבית, יש בחנויות שקדים עם קליפה חומה. אבל שקדים עם קליפה ירוקה זה נדיר, אולי בחנויות טבע, שגם זה לא, 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 לא כל כך מצוי. אני צודק או לא? איך? אז הם צריכים לקלף את זה. הם לא רוב העולם. צריכים לקלף את השקד. אם זה שקד שמוצאים אותו מהעץ, אסור להם, לאשכנזים, אסור להם לקלף את הקליפה הירוקה. לספרדים, כל עוד שזה מיד לאכילה, לאלתר, אין בעיה לקלף את הקליפה הירוקה הזאת. אבל האשכנזים שיש להם עץ שקדיה בבית, שהם כבר כתפו, ברור שהם לא יכולים לקטוף מהעץ, וגם הם לא יכולים להרים הרצפה. למה לא יכולים להרים הרצפה? כי יש ספק אם זה נפל בשבת. אלא אם כן הם יודעים שזה נפל לפני שבת. למרות שלי יש שקדיה, עוד לא נפל כלום. מוזר. התחיל קצת בחוץ? זה אחר כך מגיע, זה מוקדם. רק ההנחה, נכון, נכון. רק הפרחים, נכון. נכון, זה הפרחים, נכון, נכון. נכון, כי זה עושה בלגן וזה. כי זה מדין מוקצה. פרי שנקטף לבד, גם ספק אם הוא נקטף בשבת, אסור כי זה מוקצה. כי בערב שבת, הפרי הזה היה מחובר, והוא היה אסור. ומחובר. ובין השמשות הפרי הזה היה מחובר לעץ, ולכן בין השמשות הפרי הזה היה אסור. הוקצה לבין השמשות, הוקצה לכל השבת. מה שנאסר בבין השמשות, נאסר לכל השבת, ולכן גם אם הפרי הזה נקטף, אסור. אז השקד הזה, לפי האשכנזים, צריך לקלף לו את הקליפה מלפני שבת, הקליפה הירוקה, אבל הקליפה החומה מותרת, כך מביא הרימה. לפי הספרדים, אין שום בעיה לקלף את הקליפה הירוקה. לגבי בננות, היות ורוב העולם קונה בננות עם שכול בננות, מותר. הוא עדין גם ענבים. אין בעיה לקטוף ענבים ולהוציא. אבל למה קונים קוקוס עם קליפה? אבל שקונים, יש בחנויות קוקוס עם קליפה, יש בחנויות, זה הגדרה. מצוי, יש בחנויות, זה לא שזה מצוי, לא באיזה חנות טבע, באיזה חנויות הרגילות, מוכרים קוקוס עם קליפה. לגבי, רק שתדעו, יש כאלה מחמירים, בגלל החשש הזה, שהנביא, בגלל שזה אשכול, ולמרות שענבים אוכלים בבית, אבל היות ויש הרבה מענבים שהם הולכים, הם לא מגיעים לבית, הם הולכים לסחיטה וכדומה, ליין, יש כאלה מקפידים, אבל זה חומה שכאלה, יש כאלה, רק שתדעו, שהם לא אוכלים ענבים, ענב, ענב, ואנחנו אוכלים את הענבים בפה, כמו בבורר, בורר בפה מותר ולא ביד. כי בפה יש כאלה שמקפידים. אני מכיר משהו כזה. יש דעה כזו, שמחמירים בענבים שאומרים זה דש, היות, אמנם, נכון שענבים הם גם בבית, אבל רוב הענבים הם בשדה, לא מוצאים ענבים ביד, אלא בפה, אבל זה חומה כבדה, כבדה. לא אמרתי כדי ש... אם תראו מישהו אוכל ככה ענבים, מה תחשבו שהוא... ברירה, איך אומרים? לא, לא ברירן. גרירן, אלא הוא מקפיד בזה. כן. את שואלת שאלה טובה. יש חקלאים שאולי לא יראה שמיים, שיכול שהם כותפים בשבת. זה יפה. אז בוא נגיע לזה תכף. יש לנו זמן? למה אני רוצה להגיע לזה? כי זה בחליבה. גם חליבה זה דש. מספיק גז? מספיק. כן, השאלה אם זורקים את הזה. אז בוא נגיע מהר לזה. לגבי בוטנים, סגרנו. עיקר, בוא נעשה זריז, שנגמור דש, נכון? שיהיה לנו רצף של מלאכות. יש לנו? יש לנו. מקווה שמספיק. חז"ל גזרו, כמו שדש זה להוציא את האוכל שכנוס בקליפה שלו, כמו בקליפה שאמרנו. יש לי, גם המכבדת אמרנו סוג של קליפה, ואני רוצה להוציא את מה? את האוכל מתוך הפסולת שלו, שזה מחובר. בורר, פסולת ואוכל שהם מעורבבים. דש זה פסולת ואוכל שהם דבוקים, ואני תולש, אני מוציא את האוכל. כמו, ואמרנו, בבית אין בעיה. אבל עיקר המלאכה זה כמו בתמרים, להוציא את התמר מהמכובדת, בשדה, לכולה על מה אסור. בבית, רק, למי? לאשכנזים אסור. אני שאלתי את הרב ליאור, הוא אמר, גם לאשכנזים מותר בראש השנה, כי זה הופך להיות רגילות בראש השנה, לדבר הזה. חז"ל גזרו מאותה גזרה של דש, שאסור לשחות פירות, אבל איזה פירות? זיתים וענבים. כי זיתים וענבים זה משתבח. שאלה לט"ו בשבט. גפן משתבח, סליחה, ענבים משתבחים לגפן. למה זית שהופך להיות שמן משתבח, אבל לעניין שמן משיכה, שיחה, אבל למה לעניין ברכה ירד בברכה שלו? אין לנו זמן הרי, סגרנו. שאלה, נכון? ט"ו בשבט, דנים מה משתבח, מה לא משתבח. שאלה. הגפן משתבח לברכה מיוחדת, בורא פרי הגפן. הזית נהיה שמן זית, אבל עניין ברכה ירד במדרגה שלו, שהכל. אפילו הוא לא... הוא לא עץ. יכול להיות, כן. הוא משמש ל... לא זה, יכול להיות. יפה. יש לזה משהו, כן. אז חז"ל גזרו... היא ענתה משהו. אני רוצה... השאלה אם... לא, היא אמרה משהו, שהשמן, היכולת שלו להשתבח, זה לפעול על האחר. להעיר, שמן הוא מאיר. עצם המאכל שלו, לא אוכלים אותו ככה. הוא, מה שנקרא, מתאים. יכול להיות ככה אפילו, חז"ל אומרים, הוא מזיק אפילו. לשתות שמן ככה זה מזיק. שמן זית. הוא מאיר, תפקידו זה לתת כוח לאחר. סלט, נכון? אין לכם פה שמן זית במדרשה, נכון?
לא.
במובן למה, אבל ראוי להקפיד. זה מוסיף, אין מה לעשות. זה לא קנולה, לא להתבלבל. יש משהו בשמן זית שהוא משבח. מעצים את הדבר. אז הכוח שלו זה לא בפני עצמו, אלא לתת כוח לאחר. וברכה, אני מברך על מה שכנוס פה. והמיוחד ביין, שהוא עצמו משבח. עצמו מפגש עם היין, זה משבח ומשמח. אז חז"ל תקנו שסחיטה של שמן ו... ענבים, זיתים וענבים, זה נחשב כמו שאני מוציא אוכל מתוך פסולת. באמת היין הוא משתבח מהקליפה של הענבים. השמן הוא משתבח מהקליפה של הזיתים. אז זה גם נחשב דש, ואסור לסחוט בשבת מהתורה זיתים וענבים. חכמים גזרו שאסור לשחות כל דבר שרגילים לשחות. אז חכמים תקנו גם רימונים, עוד כמה דברים שהיו רגילים לשחות אותם. כל מה שאתה רגיל לשחות, קיבל את המשמעות של סוחט וזה דש. נגיע תכף, נגיע. סוחט זה דש. סוחט זה דש. מאיפה לומדו סוחט? מדש. זה אותו דבר, דש זה מהתורה, סוחט זה מדרבנן. זה להוציא אוכל מתוך, מבחינתי, הפסולת. כי אם אני סוחט את הפרי, אני לא רוצה את הפרי, אני רוצה את המשקה. המשקה מקבל חשיבות. בזמננו, בזמננו, היום, כל פרי שהוא, אסור לסחוט אותו. למה? כי היום רגילים לסחוט את כל הפירות. גם אם לא סוחטים אותם בבית, לא יודע מה, גם אם סוחטים אותם במפעלים או כדומה, היום גויה וזה פה, כל מיני שמות כאלה מחודשים, אפילו על הספרינט זה, הכל, הכל נסחט היום. ולכן היום אסור לסחוט את כל הפירות. כי היום רגילים לסחוט כל הפירות. עדיין שאני רוצה לאכול אותו, אני אוכל אותו. אבל לסחוט כל הפירות אסור. כל זה שהסחיטה, שיש לי תוצאה של סחיטה. אבל ברור, ברור, שאם אני רוצה לסחוט לתוך אוכל, אפילו ענבים, שזה מדאורייתא. זיתים וענבים זה סוחט מדאורייתא. שר זה סוחט מדרבנן. אפילו ענבים או זיתים מותר לתוך אוכל, אבל לתוך אוכל לא להתבלבל. לתוך אוכל. לא לקחת סלט פירות, זה לתוך אוכל. כן, על הפירות כן. אבל לא לשים קצת סוכר ולסחוט מעליו, מה? תפוזים. מסחטה זה מדין אחר אסור. זה לא מדובר על מסחטה. מסחטה זה מדין ובדין דחול. וגם בורר. איך? אסור. מעל האוכל מותר. מעל אוכל אוכל. רוצה לסחוט מעל אוכל, תפוזים או כל מה שאני רוצה, הדבר מותר מעל אוכל. לא, לימון, עכשיו נגיע ללימון. אמרנו לימון. לימון, פשט שולחן ערוך, לימון מותר לסחוט. למה? כי לימון זה לא משקה.
גם המסחטה?
לא, מסחטה זה סיבה אחרת. מסחטה אסור בשבת כי זה כלי של עובדין דחול. אז הוא שאסור. איך? פשט שולחן ערוך, אין לי בעיה לסחוט עכשיו איזה 18 לימונים. לשים את המשקה הזה בצד. למה? שולחן ערוך אומר כי לימון זה משקה שלא שותים אותו ככה, זה לא משקה. הרי מה הסברה של דש? אני מוציא אוכל מתוך פסולת, אני משבח את האוכל, אבל לימון אני לא אוכל שלה, אני לא משבח, כלום. יפה. אז המשנה ברורה מביא, וכך פוסקים האשכנזים, שהיום לימון זה כן משקה. יש מה שנקרא לימונדה, עושים לזה כל מיני תוספות, אבל הבסיס שלו זה לימון. ולכן המשנה ברורה מביא, וכך פוסקים האשכנזים, שלמרות שהשולחן ערוך אמר שמותר לימון, מותר לימון, אז אסור, כי היום יש מה שנקרא גם מכלים של משקאות ששומרים אותם, צוברים לימון סחוט. יש דבר כזה, נכון? לימון סחוט. זה משקה, זה כלי, יש לו ממשות, זה לא כלום. נכון שאתה שם פה קצת, פה קצת, פה קצת, אבל יש לזה שם משקה. ולכן, לפי האשכנזים, אסור לסחוט לימון. ואם רוצים להכין לימונדה, אי אפשר לשים קצת סוכר ולשפוך על. כי זה לא נקרא לתוך אוכל, זה לא נקרא. אלא מה צריך? צריך? לסחוט מערב שבת, או לסחוט על סלט, או לסחוט על תבשיל. לימונדה אי אפשר להכין, לפי אשכנזים. לפי הספרדים, לימון עדיין מוגדר בתור לימון משקה, שאין בעיה לסחוט אותו, אבל למביא הרבדים, אם אתה רוצה בכל זאת לסחוט אותו, אז עדיף לסחוט אותו טיפה סוכר או משהו, אבל מכר דין מותר לסחוט לימון, לפי הספרדים. לפי אשכנזים, אסור. אם זה מוכן, אין בעיה. או לסחוט מערב שבת, להכין בקבוק. יש כאלה שיש להם לימונים, מערב שבת, סוחטים, יש להם בקבוק, שופכים כמו הלימון הקנוי הזה. לא יודע אם זה בדיוק כמו, אבל אולי זה כמו.
לפה אפשר
איך? כוס תה, באמת, כוס תה בשבת זה מעניין, כי אם זה לשחות למשקה, זה ודאי. אבל יכול להיות שיש בעיה אחרת. של מה? של בישול. אז אם זה כלי שני לספרדים, אין בעיה. כל כוס תה הוא כלי שני. אין בעיה לשים לימון בפנים, או לשחות לימון. אבל לפי אשכנזים, אם רוצים לשים לימון בתה, או לשחות לימון, זה אותו דבר, רוצים לשים לימון. אם זה תה שיש כאלה, אמרנו שמכינים את התה מערב שבת, שזה המוכן, ומכינים אותו בכלי שני, אסור לשים בו לימון, כי זה בישול. הלימון מתבשל, אתה רוצה שהוא יתבשל. למה אתה רוצה שהוא ייתן? את הטעם שלו, ליה בישול. אז יהיה מותר בכלי שלישי, אבל יש כאלה, כמו שאתם זוכרים, שאמרנו שהם מחמירים, שגם על כלי שלישי מחמירים, הם שתו שלוק וביס, או לא יודע מה. אסור להם לחבר את זה ביחד. אלא אם כן, זה כוס. איזה כוס? תשיעי? לא, כמו שכאלה מחמירים. כל עוד שזה חם אסור. גם רביעית, כל עוד שזה רותח. עד שזה יתקרר, כשזה יתקרר ישים אותה לימון, אולי זה יעזור. הגענו לחליבה בשבת, אבל נראה לי שלא נספיק, נכון? וחליבה זה עונה על השאלה, מה קורה עם חקלאים כותבים באמת בשבת? מה אם יש לזה פיקוח או לא? אבל, נכון? תורה ומה? התנדבות, נכון? יש התנדבות, נכון? זה מה שיש. בעזרתו יתברך. חזקים וברוכים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אנחנו בעזרת השם, נסיים דש, ונתחיל. משהו. תוכן, לא יודע מה שיצא בדפים.
הרב נושא לה, שלא קשור על שבת?
כן.
אם ישנתי באוטובוס עם שוקולד בתוך הכיס,
לא, זה רק אם ישנים עליו, גם לא שינה כזאת, גם אם ישנתי הרי כזה, זה רק אם ישנים על מיטה. אבל זה לא כל האשכנזים, זה בעיקר ספרדים יחמירו בזה, וגם זה לא כל הספרדים. זה לא חומרה, זה לא חומרה.
זה מהקבלה.
כן. זה מהקבלה. לא משנה. יש, אומרים שאם זה מכוסה, סגור, אז אפשר להקל. אם זה סגור, מכוסה, מקלים בזה טיפה יותר. גם עובדיה מקל בדבר הזה. אבל זה בעיקר בא מהקבלה. שיש רוח תומה לדבר, לזרוק. לזרוק. אשכנזים פחות יחמירו בזה. וגם לספרדים, אם זה הדבר שהוא סגור או הפסד, הפסד, סגור שתי סגירות, סגור גם בניילון וגם בניילון שלו, או שזה הפסד, הפסד זה לא תלוי באדם. איך זה תלוי באדם? שאלה מעניינת, אבל אם 50 שקל הוא הולך קונה ככה שוארמה כמו כלום, אז זה לא נקרא 50 שקל הפסד. אבל אם זה 200 שקל, אולי זה כן, תלוי לכל בן אדם. אבל אם זה בכיס או משהו וישבתי ונרדמתי, שזה לא שינה שאני בא לישון, גם בזה יש להקל.
אני שמעתי על אנשים שאמרו, ממש מהשבוע, שאמרו שאם ישנים פחות ובפי שוחד אתה מידע, צריך לבחות
את זה, נכון? זה מעניין, כי זה נמצא למטה, ומופיע שאם זה למטה, זה מעניין. איך? מתחת למיטה אסור, גם אם זה אדם יושב במיטה למעלה, נגיד, וזה במיטה למטה, שזה רחוק, אז נחשב, אבל, לא, לפי הקבלה. לא, אשכנזים לא הקפידו על זה, אשכנזים לא, אולי חסידים כן. אבל העניין הוא, אומרים שגם בארגז זה בעיה, אבל באוטובוס זה נחשב מה שנקרא מקום אחר. זה כמו שתגידי שבבניין קומות מישהו יש לו מיטה מעל בקומה רביעית מעל המקרר, אז המקרר לפח. אז אוטובוס זה כמו בית, זה מה שנקרא אזור אחר לגמרי. זה שתי דברים נפרדים לגמרי. זה לא באותו חלל. באותו חלל זה נחשב תומה. אי אפשר להגיד שזה גם, זה מנותח לגמרי, ולכן בזה לא צריך. אבל אם שמעתי את זה, אני מניח שיש כאלה שיחמירו בזה. אני לא שמעתי, אבל מכאן אני רוצה להחמיר בזה. חזקים וברוכים.